בפרשת יתרו חל המעבר בספר שמות בין החלק הסיפורי בתורה לחלק ההלכתי בתורה. מפרק כף שבו ניתנות לנו עשרת הדיברות משתנה האופי של הקריאה בתורה, של התורה. והאופי שליווה אותנו עד עכשיו, שהיה בעיקרו אופי של סיפורים סיפורים, הופך להיות אופי של עניינים של מצוות שבאים בזה אחר זה, עד מתי? עד ספר במדבר. בכתיסא יש לנו סיפור גדול על סיפור חטא העגל, אנחנו לא נפרדים מהסיפורים לגמרי, זה נכון, אבל זה יוצא דופן. פרשות הלכתיות גדולות עומדות לפנינו החל מעשרת הדיברות. כבר בסוף פרשת יתרו יש כמה מצוות, קבוצה של כמה מצוות. אחר כך פרשת משפטים, אחר כך פרשת תרומה, תצווה, כתיסה, הכל מצוות. אחר כך תיאור קיום המצוות האלה ויקל ופקודי. ואחר כך בא חומש ויקרא, שכולו מצוות ואין בו כמעט סיפור בכלל. כמעט, אני אומר. גם בספר ויקרא יש. תזכירו לי? מה, מה? סיפור ימי המילואים וסיפור חטא נדב ואביהו. עוד? המקושש, נכון. המקושש. אבל גם הסיפורים שיש בספר ויקרא הם יותר בעלי אופי הלכתי מאשר אופי סיפורי. ספר ויקרא הוא למעשה כולו הלכות, כולו מצוות. ועד שאנחנו מגיעים לספר במדבר וחוזרים למסות של סיפורים. גם בספר במדבר יש מצוות כמובן, אבל בספר במדבר אנחנו באמת פוגשים חלק גדול מהחומש חוזר להיות סיפורי ולא הלכתי. ומה עם ספר דברים? יש סיפור אחד בספר דברים. מהו? סיפור מות משה בסוף החומש, בסוף התורה. עד לשם זה נאום. נאום זה לא סיפור. זה ז'אנר בפני עצמו, סוגה ספרותית בפני עצמה. לא נדבר עליה עכשיו. אז בעצם בפרשת יתרו אנחנו עוברים ז'אנר, עוברים סוגה ספרותית, להרבה זמן, להרבה שבתות. יש כאלה שמחבים החל ממשפטים, מחבים את הערנות שלהם בשבתות ויוצאים לתרדמת חורף. בזמן קריאת התורה. יש כאלה שאולי להפך, אני לא יודע, שבסיפורים נרדמו, בהלכות הם מתעוררים, כל אחד לפי טעמו. האמת היא, שבספר שמות, כבר היו חלקים הלכתיים לפני כן. זה לא שבעשרת הדיברות כאילו חל המהפך. איפה היו לנו חלקים הלכתיים לפני כן? בדיני קורבן הפסח ומצוות נוספות שקשורות ליציאת מצרים בפרשת בו, כן? איפה עוד? בפרשת מרה כתוב שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו, אבל לא כתוב מה. אז אי אפשר להגיד שזה נושא אופי הלכתי. אבל פרשת המן שקראנו בשבת האחרונה, יש בה כמה וכמה מצוות שקשורות לשבת שמשולבות בסיפור. אז מה שאני רוצה לדבר עליו זה בדיוק הנקודה הזאת. והיא, יש חלקים הלכתיים שהם באמת הלכה נטו, מצוות נטו. ואין בהם צד סיפורי, פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, פרקים כף ב', נכון? איפה מתחיל? כף א', כף ב', כף ג', שלושה פרקים עמוסים, ארוכים, שאין בהם שום דבר, רק מצוות. עוד מצווה ועוד מצווה, עשרות מצוות. אבל יש מקומות בתורה שסיפור והלכה מעורבבים זה בזה. כלומר, יש חלקים הלכתיים, אבל הם באים בתוך סיפור. ועל הדבר הזה אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור כמבוא למה שקורה בפרשת יתרו. איפה יש לנו בתורה סיפורים שמעורבת בהם הלכה, או מעורבת בהם מצווה, או יותר ממצווה אחת? איזה? נכון, סיפור ירידת המן הוא סיפור שבו יש לנו דיני שבת. דיני שבת שהם לדורות. הם גם קשורים למן כמובן, אבל הם גם לדורות. אז רגע, סיפור המן. זה לא, אנחנו רוצים משהו יותר דרמטי. ויותר טוב. סיפור אמן. מכיל בתוכו דיני שבת. עוד. איך? בנות צלופחד. אוקיי. מישהו אמר קודם המקושש, אז נכתוב אותו לפני כן. המקושש, בנות צלופחד. בנות צלופחד זה שני סיפורים. אחד זה הבקשה שלהם לרשת את אביהם. והשני זה נישואי בנות צלופחד. איזה הלכה נמצאת שם? מה? שכל בת יורשת נחלה צריכה להינשא לבן שבטה. מה עוד? מה? לא? הלכה היא גם לא לדורות. הלכה לשעתה היא גם הלכה. גם לא כתוב שזה לא לדורות. כלומר, זה חז"ל לומדים את זה. עשו יום טוב כשהגיעו ללימוד הזה. איזה יום טוב? ט"ו באב. אז זה לא כל כך פשוט העניין הזה. כן, אבל זה הלכה בכל מקרה, גם אם זה הלכה לאותו דור. איזה עוד? איך? לא, רגע. לא מיצינו... מה? המקושש, המקלל, שכחנו. המגדף. לא, תכף. ארבעת הסיפורים האלה...
פסח שני.
אנחנו לא לפי סדר. פסח שני, זה לא לפי סדר. פסח שני זה פרשת בעלותך. המקושש, איזה פרשה? המקלל זה באמור. המקושש באיזה פרשה? איך? נו, מה יהיה? שלח. פסח שני צריך להיות הראשון, אחר כך צריך להיות... לא פסח שני, המקלל צריך להיות ראשון, אחר כך פסח שני, אחר כך המקושש, ואחר כך בנות צלופחד, שני הסיפורים. תראו, כל הסיפורים האלה, יש לי ביחס אליהם שם. השם שקבעתי להם, אולי פגשתם בעיונים שלי, אז אני מכנה את הסיפורים האלה סיפור משפטי. מה זה סיפור משפטי? סיפור על הולדת חוק. כלומר, סיפור שבו מתוארות הנסיבות שבגללם, או בהקשר להם, נולד חוק בתורה. וברור לגמרי שמה העיקר ומה התפל בסיפור משפטי. החוק הוא העיקר והסיפור הוא התפל. כלומר, הסיפור נוצר למען החוק. אז זה ברור הנקודה הזאת? כל הסיפורים האלה בנויים אותו דבר. מקרה, קרה כך וכך וכך, ואז בא מישהו ואומר... יש כאן בעיה, אנחנו לא יודעים איך להתנהג. ואז משה פונה אל השם ואומר, מה עושים? והשם אומר לו, כך וכך עושים לדורות, וכך תעשה גם במקרה הזה. ואז מסופר איך משה נהג לפי ההוראה של השם ביחס למקרה הספציפי, וכך נולד החוק. השלבים האלה ממש נמצאים בכל אחד מארבעת הסיפורים. למה אני אומר ארבעת הסיפורים כשכתובים כאן חמישה? כי בנות צלופחד ונישואי בנות צלופחד, זה שני חלקים של אותו סיפור. שנמצאים במקומות שונים, אבל זה...
זה נשא, לא תיאטר את כולם.
לא, לא. אתה לא, תכף, בדיוק על זה אני רוצה לדבר. סיפור משפטי הוא סיפור שכל מטרתו ללמד אותנו על הולדתו של חוק, על הנסיבות שבהם נולד חוק. והסיפור הוא תפל והחוק הוא עיקר. והחוק הזה הופך להיות חוק לדורות. אבל התורה רוצה שתדע איך החוק הזה נולד. מה המקרה שהוליד את החוק. ולכן היא מספרת לנו את הסיפור. זה הערבוב הכי הלכתי שקיים בין סיפור ומצווה. כשהמצווה היא בעצם המטרה והסיפור משרת אותה. עכשיו יש לנו סיפורים שזה לא ככה. סיפור המן שקראנו בשבת שעברה, אי אפשר להגיד שהתורה מספרת לנו על המן רק כדי להשמיע לנו את מצוות שבת. זה לא יהיה הגדרה נכונה. למה לא? כי הסיפור נועד, כפי שניכר ממנו, נועד ללמד אותנו על חסד השם עם אבותינו שהלכו במדבר, איך הוא דאג להם למזון. מה? הסיפור הוא העיקר. ורגע, וגם גיד הנשה. הסיפור על המאבק עם המלאך של יעקב, ברור שהוא העיקר, וגיד הנשה, זה הערת שוליים בסיפור. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. בגלל שנגע, המלאך נקע את גיד הנשה של יעקב. ברור שזאת הערה. זה לא עיקר הסיפור ולא מטרתו. מטרת הסיפור, לא משנה עכשיו מהי, אבל יש לו מטרה, כחלק מהסיפור על המפגש של יעקב ועשיו, זה סיפור. הוא העיקר, והמצווה נלמדת בתור הערה שולית בסיפור, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. לולא ההערה הזאת, הסיפור לא היה חסר דבר. זה כמעט האנטיתזה של מה שקראתי סיפור משפטי. פה, לדיני שבת, יש בהחלט תפקיד חשוב בסיפור המן. אבל אי אפשר להגיד שהסיפור מסופר למען דיני שבת. דיני שבת באים כתוצאה מזה שבני ישראל לא עשו כפי שמשה ציווה אותם, ואז זה נכנס, אבל זה לא עיקר. אז תנו דוגמאות נוספות ללוח הזה הימני. לא, אני לא מסכים. תכף נדבר על הסיפור הזה. עוד סיפור ששם... העיקר הוא לספר על האירוע, וכתוצאה ממנו משתלשלות מצוות, אבל לא למען המצוות נכתב הסיפור, ככה לפחות ניתן לטעון, אני לא בטוח.
זה ניסה אדם שתי אחיות, תמיד זה
איך יעקב אוכל ולאב. לולי חרשתה בעגלתי, לא גילית את חידתי. עמלק המצווה נמצאת בספר הדברים, היא לא נמצאת עם הסיפור. זה לא מצווה, זה לא מצווה. מה? עוד, אוקיי, אני צריך להסתייג ממה שאתה אומר, כי יש מקומות שבאה מצווה באמצע סיפור, אבל היא לא חלק מהסיפור. זה הדוגמה של החודש הזה לכם. הקדשתי לזה עיון בסדרה השלישית, כדי להוכיח את הטענה. באמצע סיפור מכת בכורות, סיפור מכת בכורות זה סיפור. זה בעצם סיפור יציאת מצרים. התורה עושה פאוזה ומכניסה פרשה הלכתית שהיא עומדת בפני עצמה, והיא איננה חלק מהסיפור. לא מבחינת הזמן שהפרשה נאמרה ולא מבחינת התוכן של הפרשה, היא איננה חלק מהסיפור. את זה הוכחתי, נחלקו פה הפרשנים בשאלה הזאת, אבל הוכחתי את הטענה הזאת בעיון שלי, שבעצם נכון שזה סיפור שבלועה בו פרשה הלכתית, זה נכון, אבל הפרשה הלכתית בפני עצמה והסיפור בפני עצמו.
אז...
אין שם מצווה. יש שם שהוא נותן להם בשר ואחר כך הוא נותן להם חלב. מה? לא לומדים משם שום דבר? לומדים משם שאברהם לא שמר על בשר וחלב. זה מה שלומדים. זה גם, אין מצווה שם. אתם לא משדרים... יש סיפור גדול בספר במדבר, מה אתה אומר? אין שם מצווה? פרורבו, זה נכון. פרורבו אפשר. אבל איזה פרורבו, לאדם הראשון או לנוח? לא משנה, גם פה זה חלק מסיפור וגם פה זה חלק מסיפור, והפוסקי הלכה נחלקו מאיפה לומדים את מצוות פרורבו, מאדם הראשון או מנוח. אבל בכל מקרה, זה דומה באמת, זה מתאים ללוח הזה. סיפור הבריאה או סיפור היציאה מהתיבה, אני לא יודע, סיפור הבריאה או סיפור המבול, הוא מצוות פרורבו. אז אי אפשר להגיד שמצוות פרורבו היא צדדית, היא לא עיקר, היא בהחלט עיקר. היא עיקר גדול בסיפור הבריאה או בסיפור היציאה של נוח ובניו מהתיבה, זה דבר מאוד חשוב. אבל אי אפשר להגיד שכל הסיפור לא נועד אלא לצורך מצוות פרורבו. זה לא יהיה נכון. מצוות פרורבו היא חלק אינטגרלי מהסיפור, כמו שדיני שבת הם חלק אינטגרלי מסיפור ירידת המן, אבל אי אפשר להגיד שלשם כך נכתב הסיפור. ועוד סיפור עם הרבה הלכות, עם הרבה ממש, עם סיפור הלכתי, אני מתפלא עליכם שאתם לא זוכרים. סיפור מלחמת מדיין. סיפור מלחמת מדיין הוא יותר מכל הסיפורים הקודמים, החלק ההלכתי שלו הוא יותר מהחלק הסיפורי שלו, מבחינה כמותית. ואף על פי כן, קשה לומר שהתורה מספרת לנו על המלחמה במדיין לצורך דיני הגלת כלים. זה לא יהיה נכון. למה התורה מספרת לנו על המלחמה במדיין? כך היה, זה לא טעם אף פעם לשום סיפור. מה? איך? נקמד בני ישראל במדיין על מה שהם עשו להם בבעל פאור. זה מצווה נקום נקמד בני ישראל. זה עונש למדיינים. הורגים שם את בלעם בן באור, אם אתם זוכרים. זה סיפור בעל חשיבות עצומה מצד עצמו. ובמסגרת הסיפור הזה ניתנות מצוות רבות, לא מצווה אחת, מצוות רבות באריכות יתרה. אגב, גם מצוות לשעתם, לא רק מצוות לדורות. איזה מצוות לשעתם? חלוקת הרכוש. אבל זה גם חלק הלכתי. החלק ההלכתי שם הוא מבחינה כמותית עצום בסיפור הזה. זה סיפור גדול. ואף על פי כן אי אפשר לטעון שהסיפור הזה נולד בתורה לשם ידיעת ההלכות שכתובות בו. מה שכן ניתן לומר על הסיפורים המשפטיים. עד כאן זה ברור? עכשיו יש לנו סיפור אחד שמישהו הזכיר אותו קודם, וזה סיפור ברית המילה. האם הסיפור נועד למצווה שניתנת בראשיתו כבר, בתחילתו, מצוות המילה, ואחר כך מתואר איך אברהם מקיים את מצוות המילה? האם זו מטרת הסיפור? התשובה היא, כן, בהחלט. זה מטרת הסיפור. מטרת הסיפור היא מילה, מצוות מילה. זה נכון שמצוות המילה ניתנת במסגרת של ברית שהשם קוראת עם אברהם, אבל המילה היא הברית, והברית היא המילה. זה בעצם זה לא כמו על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. זה לשם כך הסיפור מסופר, כדי שממנו נלמד את מצוות מילה לאברהם ולזרעו במשך כל הדורות. ויש שם פרשה הלכתית. עם עונש קרת למי שלא ימול, הרבה מלכות מילה נלמדות מהסיפור הזה. וזה לא משנה מה שהרמב״ם אומר שהחובה של המילה היא לא מהסיפור הזה, אלא ממשה רבנו. זה לא משנה. אבל ממשה רבנו שנתן לנו גם את ספר בראשית, שבו נמצא סיפור ברית המילה. סיפור ברית המילה בהחלט, אז האם ניתן לכלול את סיפור ברית המילה בצד השמאלי של הלוח? כן ולא. למה זה לא דומה לסיפורים המשפטיים? בדיוק, הסיפור איננו תפל. זה לא איזה סיפור שבמקרה בסיפור הזה נולדה המצווה. ממש לא. זה סיפור שהוא באמת מכוון אל המצווה, אבל הסיפור והמצווה הם לא שני דברים בכלל. מבחינה מסוימת זה באמת דוגמה יוצאת דופן, סיפור ברית המילה. דוגמה שהיא לא מתאימה לא לזה ולא לזה. זה עומד בפני עצמו. תראו, לא מצינו את כל המקרים שיש בתורה. וכמובן שאנחנו הולכים לאן? לפרשת יתרו. כשהצגתי לכם את המעבר בפרשת יתרו בין החלק הסיפורי לבין החלק ההלכתי, עשיתי עוול לפרשה. אין מעבר כזה. החלק ההלכתי, כלומר עשרת הדיברות, הם באמת חלק מסיפור. זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי באמת עשרת הדיברות לא עומדות בפני עצמן. אי אפשר לקרוא אותם ללא הסיפור שאליו הם שייכות, עשרת הדיברות. אליו הם שייכים, זה כך צריך לומר. דיברות זה זכר, ריבוי של דיבר או דבר. עשרת הדיברות זה, זה, זה לא נקבה. אז עשרת הדיברות נמצאים לא לצידו של סיפור, אלא במרכזו של סיפור. וסיפור, הסיפור הוא סיפור שקודם לעשרת הדיברות, וסיפור שנמשך גם לאחר עשרת הדיברות. וממילא לא ניתן לדון על עשרת הדיברות כדבר שעומד בפני עצמו, אלא כחלק מסיפור. עכשיו השאלה היא, לאן נשייך בלוח שלנו את סיפור עשרת הדיברות? לצד ימין, לצד שמאל, או לאמצע? זאת שאלה חשובה שעכשיו אנחנו נדון בה. איפה מתחיל סיפור עשרת הדיברות? אגב, שמחתי מאוד למצוא את ההגדרה הזאת, אף על פי שהיא נאמרה למטרה לגמרי אחרת, אצל קסוטו. אתם יודעים שקסוטו כתב פירוש לספר שמות. הוא כתב גם פירוש לספר בראשית. אבל לספר בראשית הוא כתב בסוף ימיו, באחרית ימיו, והגיע עד לאן? עד פרשת לך לך. ושם נפל העת וקסוטו נפטר. והפירוש הוא רחב מאוד, בעצם הוציא שני ספרים על בראשית, מאדם עד נוח, מנוח ועד אברהם. ובאברהם, ממש בהתחלת אברהם, נפטר. חוץ מזה הוא כתב פירוש של ספר שמות, חוץ מהרבה ספרים אחרים שהוא כתב. הפירוש העממי על התנך, המנוקד, זה לא קסוטו, למרות שקוראים לו כך. זה באמת חתנו, עמנואל הרטום. הוא כתב את הפירוש הזה. למה קוראים לזה בלשון העם קסוטו? לא ניכנס. אבל קסוטו עצמו כתב פירוש של התנך בראשית, חלק מבראשית, וכל ספר שמות. והנה הוא כותב דבר מאוד מעניין, שבאמת תואם את מה שאני אומר לכם עכשיו, אף על פי שהסיבות שהוא כותב את זה, הן אחרות לגמרי ממה שאני אומר את זה. וכך הוא כותב. הוא כותב על ביקורת המקרא, והוא יוצא נגד ביקורת המקרא, שעוסקת בעשרת הדיברות, וכותבת דברים כאלה ואחרים, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל הוא כותב ככה. נו, מה יהיה? פה. יש להעיר על טעות מתודית שטעו רוב החוקרים שטיפלו בעניין עשרת הדיברות. הם דנו על עשרת הדיברות כעל תעודה בודדת, כעל חטיבה בפני עצמה. וזה הביא אותם לכל מיני טענות. אבל מי שמנתק קטע ספרותי מסביבתו, סותם לפניו את הדרך להבנתו. אתם שומעים? כלומר, מי שלוקח את עשרת הדיברות, אם ניישם את זה, ומנתק את זה מהסיפור שבו משובצים עשרת הדיברות, סותם את הדרך להבנתו. עשרת הדיברות נמסרו לנו מתוך סביבה מסוימת, ואין לדון עליהם אלא בקשר לסביבה זו. הם נמצאים כאן בתוך סיפור על קריטת הברית בין השם ובין ישראל, והוא מעריך עכשיו בעניין הזה. הוא צודק, זו טענה פשוטה, אבל צריך לומר אותה. עשרת הדיברות איננה יחידה שעומדת בפני עצמה, ואין שום מעבר בפרשת יתרו בין החלק הסיפורי לחלק ההלכתי, כי החלק ההלכתי הוא חלק מסיפור. ואין להבין את עשרת הדיברות ללא הסיפור העוטף אותם, ואין להבין את הסיפור ללא עשרת הדיברות. והניתוח צריך להיות ניתוח של סיפור שבתוכו יש פרשה הלכתית. בדיוק כמו שננתח את סיפור ברית המילה, או כמו שננתח את סיפור מלחמת מדיין, או כמו שננתח את הסיפורים המשפטיים שנמצאים בלוח השמאלי. כך גם צריך לעסוק בניתוח ספרותי של סיפור עשרת הדיברות. אפילו אני לא מצדיק את השם סיפור עשרת הדיברות, זה לא יהיה דבר נכון. איך נקרא לסיפור הזה? מה אתם מציעים? סיפור מעמד הר סיני, יותר טוב. כי סיפור מעמד הר סיני כולל גם את החלק הסיפורי וגם את עשרת הדיברות. זה חלק ממעמד הר סיני. את מה? אני לא רוצה להפוך את זה לטפל באמת. אני לא, זה חלק מהסיפור, אבל זה חלק מסיפור. אין לדון על עשרת הדיברות בפני עצמן. זה יהיה אי הבנה שלהם. אי הבנה שלהם, זה מה שכסות אותו אין, והוא צודק ב-100%. זה יביא לטעויות. אז איפה מתחיל סיפור מעמד הר סיני שכולל בתוכו את עשרת הדיברות כדי למנוע אי הבנה? איפה מתחיל הסיפור הזה כמובן? בתחילת פרק י"ט. טוב, אז בואו נקרא בתחילת פרק י"ט. בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. יש כאן חוסר סדר לכאורה בפסוקים. אחרי שאמרת בחודש השלישי באו ביום הזה, מה זה ביום הזה? בראש חודש. באו מדבר סיני, למה אתה נסוג לאחור ומתחיל ויסעו מרפידים? או במילים אחרות, היה צריך להתחיל את הסיפור בפסוק ב'. ויסעו מרפידים, שזה המקום האחרון שהם היו בו בפרשת בשלח, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם... בכלל... אפשר היה לצרף את שני הפסוקים, אבל לכתוב אותם בסדר כרונולוגי נכון. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר בחודש השלישי לצאת מישראל, מארץ מצרים. זה נכון. אני אומר לכם כאן כלל, ולא אדגים אותו, כי אם אני אדגים אותו זה ייקח לנו את כל השיעור. בסיפורים רבים, התורה מעדיפה שפסוק הפתיחה יקפיץ אותנו ישר לעלילה. ואת המבוא היא נותנת אחר כך. וזה גורם באמת בלבול כרונולוגי. אתם רוצים דוגמה אחת? דוגמה אחת? שמואל, התחלת ספר שמואל, ראינו את זה, נכון? נכון, אבל לא כולם היו בשיעור על תחילת ספר שמואל. אז אני אביא לכם דוגמה אחת מהתורה, וזה מפרק כף, בספר בראשית, פרק כף וו, מה? אני לא יודע למה אתה מתכוון. אני אתן לכם דוגמה קצרה ביותר שפותרת בעיות גדולות שהמפרשים התחבטו בהן. זה הסיפור היחיד על יצחק, פרק כ"ו. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה. וירא אליו אדוני ויומר, אל תרד מצרים, אל תרד מצרים, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת ואהיה עמך, ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך, והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי. וישב יצחק בגרר. לא ברור. לא כתוב שיצחק עמד לרדת למצרים. להפך, בפסוק א' כתוב, שמה? הוא הלך לגרר. עכשיו, לא כתוב שהוא הלך לגרר בדרך למצרים. כתוב שהוא הלך בגרר אל אבי מלך, מלך פלישתים. מה זה הכוונה אל אבי מלך?
זו המטרה.
כדי למצוא אצלו חסות, למצוא אצלו מקלט מהרעב. לא כתוב שהוא בכלל התכוון לרדת למצרים. אז מה פשר הדבר הזה, וירא אליו השם, אל תרד מצרימה? התשובה היא, זה מבלבל, הפרשנים כאן באמת, רשב"ם אומר שגרר זה בדרך למצרים, אבל זה לא נכון מבחינה גיאוגרפית. קיצור, זה כלל גדול בסיפור המקראי. בעצם היה צריך לפתוח מבחינה כרונולוגית בהוראה של השם בפסוק ב', אל תרד מצרימה, ובעקבות ההוראה הזאת הלך יצחק לגרר, כמו שכתוב באמת בפסוק ו', וישב יצחק בגרר, שזה חזרה בעצם לפסוק א'. אבל ההתגלות האלוהית, חוץ מזה שהיא אומרת ליצחק לא לרדת למצרים, היא אומרת לו עוד הרבה דברים שאינם חלק מהעלילה. והקורא רוצה להתחיל ישר בעלילה. ויהי רעב בארץ, וילך יצחק אל אבימלך, גררה. העלילה התחילה. זה סיפור על קורותיו של יצחק בגרר. כל המשך הסיפור זה על הקורות של יצחק בגרר. אז מתחילים את העלילה בפסוק א'. עכשיו אומרים, למה הוא הלך לגרר דווקא? למה הוא לא ירד למצרים כמו אביו אברהם? אז אומרים, יש רקע. את הרקע נותנים לך, ורקע ארוך, נותנים לך בהתגלות של השם אל יצחק, שהיא הסיבה לבואו לגרר בפסוק א'. אז בעצם הסדר של פסוק א', לעומת פסוקים ב' עד ה', הוא לא סדר כרונולוגי, הוא הפוך. קודם אומרים לך את הדבר המאוחר, ואחר כך נותנים לך את הרקע שלו, שקדם לדבר המאוחר. ולמה עושים זאת? כי התורה, התנ"ך, לא רק התורה, לא אוהב הקדמות ארוכות. הוא מפחד שהקורא יתעייף ויגיד, עם הקדמה כזאת ארוכה אני לא רוצה להמשיך. אז נותנים לו קודם את העובדה המכרעת, ואז אומרים לו, עכשיו שאתה כבר לחוד בתוך הסיפור, בוא ניתן לך את הרקע. מעין זה קורה גם בפרק י"ט. כאן זה לא בדיוק מה שאמרתי, אלא זה הרצון לפתוח פתיחה חגיגית. לא פתיחה שגרתית. פתיחה שגרתית מה היא? ויסעו ממקום פלוני ויבואו למקום אלמוני. שזה חוזר המון בתורה. כל המסעות הם כאלה. אז אתה חושב, נו עוד מסע. לא, לא. פתיחה חגיגית זה בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני. הפסוק הזה אומר, הולך להיות פה איזה סיפור מיוחד. משהו חגיגי. אם התורה מזכירה בדיוק את התאריך, ראש חודש של החודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה היא בוודאי רוצה לספר על משהו חגיגי מאוד שהולך לקרות. זה אמת? זה באמת מה שהולך לקרות. הכניסו אותך כבר לאווירה, הכניסו אותך כבר לסיפור. ואז אומרים לך, טוב, בואו רק תזכור את הרקע, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז פסוק ב' הוא רקע לפסוק א'. למה עשו שינוי מהסדר הכרונולוגי? כדי להתחיל את הסיפור בפתיחה חגיגית, ולא לפתוח אותו בפתיחה שגרתית. את הפתיחה השגרתית שנותנת את הרקע ניתן לך בסיפור בפסוק השני.
קצת קשה, כי בדוגמה הראשונה באמת יש פה סיפור ארוך, קדמה ארוכה, אז אנחנו
דוחים את זה. פה אתה צודק. אז לכן אמרתי, הפסוק, הבעיה היא שהפסוק הזה שנותן את הרקע, הוא גורם לאיבוד האפקט החגיגי. האפקט החגיגי תלוי בפתיחה בחודש השלישי, ביום הזה באו מדבר סיני. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. שוב, התחושה החגיגית. איך בפסוק ג' אנחנו חשים תחושה חגיגית? איך?
כפילות.
הכפילות זה לא כפילות, זה תקבולת. הפסוק הזה, פסוק ג' כתוב בלשון השירה. כלומר, חזל דאגו להבחין בין בית ישראל לבית יעקב, אבל זאת הבחנה דרשנית. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. זה גם לא לשון פרוזה רגילה, זה נאום, נאום של השם. אתם ראיתם. ושימוש במטאפורות, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, המטאפורה ועשה אתכם על כנפי נשרים, זה לשון פרוזה נשגבה. ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, שזה שוב מה? אם שמוע תשמעו בקולי, לוחסן, ושמרתם את בריתי, שתי צלעות מקבילות, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. זה גם שתי צלעות, זה לא הם לא מקבילות, אבל הלשון פה היא לשון מובהקת של שירה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. אי אפשר שלא לחוש ברוממות הרגע, בחשיבות העצומה של האירוע שמתואר פה. ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני, ויענו כל העם יחדיו, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה. וישב משה את דברי העם אל אדוני. מתנהל פה מסע ומתן, שמשה הוא המתווך בין שני הצדדים. ויאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויגד משה דברי העם אל אדוני, כלומר, כלול בזה ירידה אל העם, הודעה לעם את מה שהשם אמר לו בפעם השנייה, והחזרת דברי העם אל השם, אנחנו מוכנים לשמוע מה השם הולך לומר לנו. עכשיו, כדאי לשים לב, לשאלה, הרי כתוב כבר בשירת הים בפרשת בשלח, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז למה פה בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם? האמונה במשה כעבד השם כבר קריאת ים סוף הביאה אליה. מה החידוש במעמד עכשיו ומה שהולך להיות עכשיו? לא בדיוק מחוקק, אני לא יודע, המילה מחוקק היא מילה של פילון האלכסנדרוני, אבל בנבואתו של משה, נבואתו או בתפקיד שלו כמי שמביא את דבר השם אל ישראל. אלה שני תפקידים שונים של משה. משה הוא שליח השם להוציא את בני ישראל ממצרים, להוליך אותם בים סוף, להוליך אותם במדבר, להנהיג אותם. אבל משה הוא גם נותן התורה. הוא זה שמסרסר את התורה מהקדוש ברוך הוא, מעביר אותה לעם ישראל. יש קשר בין שני התפקידים האלה של משה, כמו שיש קשר בין שני האירועים ההיסטוריים. האירוע של יציאת מצרים כולל קריאת ים סוף, והאירוע של מעמד הר סיני כולל נתינה של חלק גדול מהתורה. איפה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בעצמו מציין את הקשר הזה? זאת שאלה, עד שאני לא אקבל תשובה, לא נמשיך. פה, במה שקראנו, לא בדברים נסתרים. אתם ראיתם, הסמכת לרצון לכרות ברית עם בני ישראל במעמד הר סיני, זה יציאת מצרים. אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. כלומר, אתם ראיתם את כל האירוע ההיסטורי של יציאת מצרים, של השפטים במצרים, של קריאת ים סוף, ושל הבאתכם במדבר עד הנה, עד הר סיני. אתם ראיתם. אז עכשיו בואו נרומם את הדבר הזה לרמה אחרת, למשהו חדש. והמשהו החדש זה, אם שמוע תשמעו בקולי שמרתם את בריתי, והייתם לסגולה מכל העמים. זה המשהו החדש. אתם שומעים אותי? אנחנו רואים פה דברים מאוד חשובים, כמה שהם פשוטים, כן? הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, מה שהיה עד עכשיו, אתם ראיתם, זאת תחנה למה שהולך להיות מכאן והלאה. ומשה הוא השליח שלי ליציאת מצרים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, אז ישיר משה ובני ישראל, ומשה הוא הנביא שייתן לכם את התורה, יעביר לכם את התורה ממני עליכם, בעבור ישמע העם, וגם בך יאמינו לעולם. אלה שני תפקידים של משה, שני חלקים. עכשיו, איפה כל זה נמצא לנו בתוכנית האלוקית? כל שני השלבים הללו, בארבע לשונות של גאולה, בנאום הפרוגרמטי של ועירה, שניתחנו אותו. אז אמנם עיקרו של הנאום הוא לקראת הגשמת התוכנית של ברית האבות על הארץ. אבל הבסיס לקיום הברית על הארץ הוא ביציאת מצרים. ויציאת מצרים נמצאת שם בפסקה בת ארבע לשונות של גאולה. תזכירו לי, או אם אתם לא צריכים להזכיר, אתם יכולים להציץ בנאום בתחילת פרשת ועירה. נו. פרק וב. נו, פרק ו', פסוק, מה? נעלם לי. כן, פרק ו', פסוק, ארבע לשונות של גאולה, לכן אמור, פסוק ו', לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. עכשיו, זאת תבנית 3 ו-4, אני חושב שדיברנו על זה שזאת תבנית 3 ו-4, כשהחוליה הרביעית מהווה שיא לקודמותיה. ומהי החוליה הרביעית? ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים. מה זה? מעמד הר סיני כמובן. זאת הברית שנחרטת במעמד הר סיני. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתם לי סגולה מכל העמים. והייתי לכם לאלוהים. אני אתן לכם את תורתי. אני אכרות אתכם ברית. זה הלשון הרביעית. כשכל שלוש הלשונות הראשונות, אין בהם חידוש גדול, אין בהם התקדמות, כן? והוצאתי והצלתי וגאלתי, זה אין הבדל גדול. יש כאן איזו התפתחות. אבל הלשון הרביעית היא שיא התהליך. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים, זה מתקיים בפרשת יתרו, בחודש השלישי. אחר כך יש לשון חמישית, שהיא כבר לא עומדת בפני עצמה, זה והבאתי אתכם, אבל זה כבר התכלית של כל התהליך ההיסטורי, שכולל בתוכו את יציאת מצרים ואת מעמד הר סיני. כל זה לקראת הבאתכם לארץ. זה לא ארבעה וחמישה, אם זה מה שהתכוונת, זה שלושה וארבעה פסקה בפני עצמה, והלשון החמישית היא פסקה אחרת בפני עצמה, וכבר הוכחנו את זה בשיעור על המבנה של הנאום הזה. נכון או לא נכון? נכון. אז איפה אנחנו קוראים את הסיפור? לאיזה פסוק הגענו? לפסוק י'. ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיבסו סמלותם והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד אדוני לעיני כל העם על הר סיני. והגבלת את העם סביב למור, ישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. לא תיגע בו יד, במי לא תיגע בו יד? בהר, כי סכל יסכל או ירו יירה, אם בהמה, אם איש, לא יחיה. במשוך היובל, המה יעלו בהר. מה הכוונה? כשיהיה תקיעת שופר שמסמנת את סיום המעמד, אז יהיה מותר לעלות בהר. וירד משה מן ההר אל העם, ויקדש את העם, ויחבסו סמלותם. ויאמר אל העם, היו נכונים לשלושת ימים, אל תיגשו אל אישה. ויהי ביום השלישי, ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. אני רוצה להעיר כאן הערה. לא מכינים אותנו למה בכל האירוע הזה? למה לא מכינים אותנו? לעשות הדיברות. בצורה, לא אומרים לנו כאן, ואלוהים יאמר בקולו את עשרת הדיברות, וכולם ישמעו את עשרת הדיברות. לא, כתוב משהו.
ירד.
לא, שהשם ירד זה כן, אבל כתוב משהו. מה כתוב? בעבור ישמע העם בדברי עמך. כלומר, יהיה איזו התגלות מילולית של השם, אבל לא כתוב שזה יהיה... כן, כן. ועשרת הדיברות לא נזכרות פה. זה אין החנן. הקורא לא מתכונן לאיזה קבוצה של מצוות שתאמר מפי השם. זה לא, לא מכינים אותנו לקראת זה. מה כן? אנחנו בפסוק תזיין, והי ביום השלישי ביות הבוקר, והי קולות וברקים וענן כבד על ההר וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה, ומשה מוציא אותם להתייצב בתחתית ההר. והר סיני אשן כולו מפני אשר ירד עליו אדוני באש, ויעל אשנו כאשן הכבשן, ויחרד כל ההר מאוד. והי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר והאלוהים יעננו וכל, וירד אדוני אל הר סיני אל ראש ההר, ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר, ויעל משה. ויאמר אדוני אל משה, רד העד בעם פן יהרסו אל אדוני לראות, ונפל ממנו רב. וגם הכהנים הניגשים אל אדוני יתקדשו, פן יפרוץ בהם אדוני. מי עם הכהנים האלה לא כל כך ברור. כנראה שזה הבחורים. ויאמר משה אל אדוני, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה העדות הבנו למור הגבלת ההר וקידשתו. ויאמר אליו אדוני, לך רד. ועלית אתה ואהרון עמך והכהנים והעם, אל יהרסו לעלות אל אדוני פן יפרוץ בהם. וירד משה אל העם ויאמר עליהם. ויאמר עליהם את מה? את מה שהשם אמר לו. אם אתה עושה חשבון כמה פעמים עלה משה, כמה פעמים ירד, ואם אתה לוקח בחשבון שכל עלייה של משה הייתה בתחילתו של היום, אתה מגיע פה בערך לבב בסיוון. או לזין בסיוון, מחלוקת תנאים, במסכת שבת דף פי חט. ואז באופן די מפתיע, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור, ואז ניתנים עשרת הדיברות עד סוף פרק כף, לא עד סוף פרק כף, עד סוף, עד פסוק, איזה פסוק, תלוי באיזה תנ"ך אתם משתמשים, י' ג' או י' ד', מה יש לכם בתנ"כים? י' ג', מי יש לו י' ד'? קורן זה י' ד', נדמה לי, לא? גם, מה, כן, קורן זה י' ד'. זה נובע מזה שאצל, במהדורות של הרב ברויר ושל תנ"ך עדי, אנוכי ולא יהיה לך, זה פסוק אחד. ולא שניים. כלומר, כאן בתנ"ך שאני מחזיק, הרב ברויר, זה מסומן כשני פסוקים עם נקודותיים באמצע, עם שתי נקודות ועם סימן, אבל מה? זה תלוי בטעם תחתון. אז כן, זה קשור בשאלה עם טעם תחתון. אולי, כי זה, הוא לא עושה את זה לפי טעם, זה משולב, לא ברור למה. אבל הסיפור לא נגמר. אני לא קורא את עשרת הדיברות כדי שלא תקומו. הסיפור לא נגמר. הסתיימו עשרת הדיברות, אנחנו חוזרים אל תיאור המעמד, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת הער השן, וירא העם וינו ויעמדו מרחוק ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, כי לבעבור נסות אתכם בא האלוהים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים. כסותו שהזכרתי אותו בתחילת השיעור, רואה בזה, בזאת את סיום הסיפור. כאן מסתיים הסיפור. למה? כי לדעתו, מה נאמר למשה בהר, שאליו הוא ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, מה שנאמר לו זה מפסוק י' ח', ויאמר אדוני אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עליכם, וזה כולל קבוצת מצוות קטנה שמסיימת עכשיו את פרשת יתרו, אבל היא כבר חלק מיחידה גדולה אחרת, שהיא כוללת את כל פרשת משפטים, כמעט, עד סוף פרק כ"ג. זה נאמר למשה בערפל אשר שם האלוהים, בראש ההר, ואת זה הוא מסר לבני ישראל. אז החלק, בעצם החלק ההלכתי המפורט, יש לנו חלק הלכתי שנמצא בלב הסיפור, וזה עשרת הדיברות. הסתיים המעמד, ואז השם אומר, עלה אל ראש ההר ואני אתן לך מצוות מסוימות. המצוות האלה מתחילות באיזה מצווה? איזה מצווה היא פותחת את סדרת המצוות? לא תעשון איתי אלוהי חסף ואלוהי זהב, לא תעשון לכם. ואחר כך עוד מצוות, ואחר כך אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ואז באה קבוצה עצומה של מצוות על פני כ"ב כ"ג, כ"א כ"ב כ"ג, לדעת קסוטו זה כבר מחוץ לסיפור. או אם אנחנו נרצה לחזור אל התחלת השיעור, המעבר בספר שמות מחלק סיפורי לחלק הלכתי נעשה פה. איפה פה לפי קסוטו? פסוק, מה? בסוף פרק כף, בואו נאמר ככה. בסוף פרק כף, לא ניכנס לפסוק, כי זה תלוי. שם נעשה המעבר הזה. זה קסוטו. אינני מסכים עם התיחום של קסוטו. כלומר, התיחום של קסוטו, אם כן, זה עד פסוק י' ז' בתנ"ך שלי, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, סיום הסיפור. אין תחושה שזה כאן אפשר לסיים. כי אם משה ניגש אל הערפל, כל פעם שמשה עולה אל ההר, אתה שואל את עצמך, ומה יקרה עכשיו? יתרה מזאת, טוב, מה אני אגיד לכם? במהדורה כמה של הדפים שהכנתי על הסיפור הזה, אני כללתי בסיפור גם את הדברים שבאים עד סוף פרשת יתרו. יכול להיות שעשיתי את זה מתוך שוחד של חלוקת הפרשיות. זה שוחד. חלוקת הפרשיות גרמה לטעויות מסוגים שונים בתיחום הסיפורים בתורה. למשל, פרשנים רבים, כולל מודרניים, כולל קסוטו, מתחילים את סיפור קריאת ים סוף באיפה? בבשלח, בתחילת פרשת בשלח. והרי ברור לגמרי שתחילת פרשת בשלח איננה אלא סיום תיאור יציאת מצרים. זה הנושא. והיא שייכת לפרשת בו מבחינת הנושא. ואילו סיפור קריאת ים סוף מתחיל בצורה ברורה. איפה? בפרק י' פסוק א', גם המחלק הנוצרי שם לב לכך. שבפרק י' פסוק י' כן, פסוק א' מתחיל סיפור חדש. דבר על בני ישראל וישוב ויחנו לפני פי אחרות. גם המבנה של הסיפור הקריאת ים סוף. אבל קסוטו ועוד רבים, כל מי שאני מכיר בעצם, התחיל את סיפור קריאת ים סוף בפרשת בשלח. למה? בגלל שמתחילה שם פרשת שבוע חדשה. אבל אנחנו לא יודעים מה היו השיקולים של מחלקי הפרשות, ואנחנו כן יודעים שהרבה פעמים השיקולים שלהם לא היו שיקולים ספרותיים, אלא שיקולים אחרים שלא תמיד ניתן לשחזר אותם. אותו דבר גם אפשר להגיד על פרשת יתרו משפטים, אבל פה קסוטו אומר, אני לא נפלתי בפח. פרשת משפטים הייתה צריכה בעצם להתחיל מפסוק י"ח, ויאמר השם למשה, כה תאמר על בני ישראל. כאן מתחיל נאום מצוות גדול, שהשם נתן את המצוות האלה למשה בערפל, בהר סיני, בערפל אשר שם האלוהים, הוא נתן לו את המצוות, ואמר לו, לומר את המצוות האלה לבני ישראל, וזה רצף גמור, שהולך ונמשך עד סוף פרק כ"ג. בכל זאת,
הוא נפל בפח של פרק כ"ד.
בכל זאת, לא, הוא לא נפל, הוא אומר עד סוף כ"ג. לא, בכ"ד זה סיפור, זה סיפור. גם קסוט אומר. אני טוען שהפסקה האחרונה בסוף פרשת יתרו, כך טענתי בעבר, וכך אני טוען גם היום, הפסקה הזאת היא עדיין חלק מהסיפור. ואומנם היא כוללת בתוכה כמה מצוות, אבל המצוות האלה, כמו עשרת הדיברות עצמן, הם חלק מסיפור. ובאמת פה חלק הפרשות צדק, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כאן מתחילה, לא מתחילה אלא מתחיל, מה מתחיל בפרשת משפטים? קובץ מצוות, נאום מצוות, שהכותרת שלו, אתה משה שנמצא בהר סיני, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אבל המצוות הקודמות לאלה המשפטים, הן קשורות עדיין למעמד הר סיני, ולא לקובץ המשפטי הגדול שעומד לפנינו, החל מפרשת משפטים. עכשיו תוכיחו לי את הטענה הזאת. תנסו להוכיח את הטענה הזאת שהפסקה מסיימת את יתרו, היא חלק מהסיפור. חלק מהסיפור הקודם. נכון, לא רק זה. בדיוק. תשימו לב, משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, ואז השם אומר לו, כה תאמר אל בני ישראל. ממש כיוצא בזה מצאנו בתחילת הסיפור, כמעט במילים זהות, ומשה, פסוק ג' בפרק י' ב', ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מנהר למור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. רואים? זה אותה, כמעט אותן מילים. משה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, והשם אומר לו, ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל. הלאה, איך פותח השם את נאומו בפרק י"ב? י"ט? באיזה מילים? אתם ראיתם. איך הוא פותח את נאומו למשה בסיום הסיפור? גם אתם ראיתם. האם זו אותה ראייה בשני המקומות? לא. הראייה הראשונה, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, מתייחסת לאירועים ההיסטוריים שקשורים ליציאת מצרים, ולהליכה במדבר. האתם ראיתם המסיים, מתייחס אל המעמד שתואר במהלך הסיפור, והוא המעמד של התגלות השם לבני ישראל מן השמיים. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. אותם שני שלבים שדיברנו, כששאלנו למה כתוב, גם בך יאמינו לעולם, שאלנו, הרי כתוב כבר בפרשת קריאת ים סוף, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, ואמרנו, זה אמונה בשני תפקידים, נכון, של משה, ובשני אירועים, שני אירועים שונים מאוד, וקשרנו את זה לנאום בראש פרשת וירא. הנה, אתם ראיתם, שזה המילים שבחר שי עגנון, לחנות את ספרו שהוא לקט מקורות על חג השבועות, בצדק רב, אתם ראיתם. זה הכותרת של הסיפור. אתם ראיתם. אתם ראיתם את מה שעשיתי עד כאן, בראש הסיפור? אתם ראיתם את מה שעשיתי עכשיו, כי מן השמיים דיברתי אליכם. אתם ראיתם את האירועים ההיסטוריים של יציאת מצרים? אתם ראיתם את ההתגלות במעמד הר סיני.
הסיפור של
כ"ד
הוא גם
חלק מהמעמד הראשון. Oh. אז עכשיו, הנה, אנחנו הולכים עכשיו להגיד דברים מאוד חשובים. הסיפור בפרק כ"ד, בסוף פרשת משפטים, מהווה המשך ישיר של סיפור מעמד הר סיני. כי אם אנחנו שואלים, מה נושא הסיפור הזה? הבריות ייתו לענות על השאלה, זה מבוא לעשרת הדיברות. כל מה שמסופר בפרק י"ט, זה מבוא לפרק כ' לעשרת הדיברות. זה לא נכון. זה ממש לא נכון. אין, מי שקורא את פרק י"ט לא מרגיש שמכינים אותו לקראת עשרת הדיברות. לא מוזכרים בכלל. עשרת הדיברות זה בא כהפתעה. כן מדובר על התגלות של השם בקולות וברקים וכולי, כן מדובר על זה שהשם יאמר משהו והעם יאמין ב, והעם ישמע את זה ויאמין במשה. זה כן כתוב, אבל לא כתוב, אין שום מחנה לעשרת הדיברות. אז מה הנושא של פרק י"ט? כסותו אמר, אם אתם זוכרים. מה הנושא של פרק י"ט? מה הנושא? הנושא נמצא ישר בהתחלה. אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים ועשה ואביא אתכם אליי, אני רוצה לכרות איתכם ברית. הברית הזאת תכלול מצוות, ואתם תקבלו על עצמכם לקיים את מצוותיי. וכשתהיו מוכנים לזה ונכרות ברית, אז אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ויתם לי סגולה מכל העמים ותהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה הנושא. במסגרת זו באים עשרת הדיברות. אבל זה לא הנושא עשרת הדיברות, הנושא הוא הברית. השם מציע לבני ישראל ברית, ואיך הם מגיבים על הצעת הברית? איך כל אשר דיבר השם נעשה? ולמה מתכוון השם כשהוא אומר בהצעת הברית, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי? למה הוא מתכוון? לעשרת הדיברות? מה פתאום? הוא מתכוון לכלל המצוות שהוא עתיד לתת לבני ישראל. אם תשמעו בקולי ותעשו מה שאני מצווה אתכם, שזוהי שמירת הברית, אתם תהיו לי סגולה מכל העמים ותהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ובני ישראל אומרים, כל אשר דיבר השם נעשה, הם מוכנים להיכנס בברית. הברית הזאת כוללת התגלות של השם לעמו, ובהמשך התגלות של השם לעמו בצורה מזעזעת, כן, קולות וברקים וענן ואשן וכל שופר הולך וחזק. איזה תיאור של התגלות אלוהים, ביוונית קוראים להתגלות הזאת תיאופניה, שזה שתי מילים יווניות שהמשמעות שלהם היא מראות אלוהים, ויש לנו כמה תיאופניות בתנ״ך, זאת הראשונה שבהם, התיאופניה בשמות יוטט, אבל ההתגלות הזאת, מה מטרתה? מה מטרתה של התגלות אלוהים, של מראה אלוהים במקומות אחרים בתנ״ך? תזכירו לי איפה אנחנו מוצאים עוד. במעמד הסנה, משהו, כן, נכון, אבל זה לא, כן, עוד? לא, 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 לא. התגלות אלוהים הכוונה, חוויה התגלותית מרעישה. איפה? במשיכה, הפיכת, הקדשת ישעיהו בפרק ו'. מה? זה מלאך. לא, זה לא תיאופניה. נכון, בחלום יעקב בבית אל יש תיאופניה, כן? החלום הסולם. יש יחזקאל, מעשה מרכבה, זה תיאופניה. כלומר, המכנה המשותף לתיאופניות שבתנ״ך, להתגלות, תיאור התגלות אלוהים, זה שהם נועדו להקדיש נביא לתפקידו, משה, ישעיהו, יחזקאל, מה עוד אמרנו? גם יעקב, מה? ברית בין הבתרים, שזה גם התחלה חדשה מבחינה מסוימת. וגם הקדשת עם ישראל ליהודו כממלכת כהנים וגוי קדוש מתחילה בתיאופניה. אלוהים מתגלה בכבודו, בהדרו, לבני העם שאותו הוא בעצם איתו נכנס לברית ומקדיש אותו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש לכל העמים. מה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש? מה זה ממלכת כהנים? כמו שבקרבכם יהיו כהנים והדיוטות, אז העולם כולו הוא הדיוטות ביחס לעם ישראל שהוא כמו כהנים. כלומר, אתם נושאי המשרה האלוהית בקרב העמים. אני מקדיש אתכם לתפקיד הזה, אם אתם מוכנים להיכנס ולכרות ברית על כך. והם אומרים כן, אז אלוהים מתגלה. ההתגלות פה היא לא הכנה לעשרת הדיברות. ההתגלות פה היא פועל יוצא מהקדשת עם ישראל לתפקידו. עכשיו, לצד ההתגלות, יש שני נושאים חשובים מאוד שנידונים בסיפור. הנושא האחד זה ההכנות. צריך להתכונן להתגלות הזאת. זה לא ככה ברגע אחד. זה יהיה בעוד, ביום השלישי, ואתם צריכים להתכונן לקראת זה. לחבס את סמלותיכם, לשמור על טהרה, לא לגשת לאישה, שזה לשון נקייה לקיום יחסי מין. יש צורך להתכונן, זה לא דבר שבא מבלי משים. ודבר שני שמודגש בסיפור, מהו? דווקא בגלל התיאופניה, לשמור על גבולות בין האלוהי לאנושי. לא לטשטש את הגבולות ולא לגוע בהר ולא להתקרב אליו, כי הקרבה, דווקא בגלל שאנחנו קורטים ברית, דווקא בגלל שנוצרת פה קרבה עצומה בין אלוהים לעמו, שקורטים ברית, ברית אהבה, ברית קרבה, דווקא בגלל שאלוהים מתגלה לעמו, קיימת סכנה של טשטוש הגבול בין האלוהי והאנושי. ולכן אלוהים מזהיר לא להתקרב, לא לגוע בהר, זאת סכנה. צריך לזכור שאלוהים המתגלה לעמו, והנותן לעמו תורה ומצוות, והבוחר בעמו, והקוראת איתו ברית ידידות, אלוהים נשאר אלוהים, ובני אדם נשארים בני אדם. ולכן צריך, שני הדברים האלה, כל הדברים האלה קשורים אחר כך לתרגום של מעמד הר סיני לחיי היומיום. אתם יודעים את הטענה המפורסמת של הרמב"ן, שמה? שהמשכן הוא בעצם הנצחה של מעמד הר סיני. מכירים את הטענה הזאת? וכל מה שאנחנו נוצאים פה נמצא אחר כך במשכן. מה? הדרישה לטהרה, הדרישה לא לטמא את המשכן, שהיא כל דיני תומה וטהרה בעצם נועדו בעצם לשמירת טהרת המשכן. זה כל דיני טהרה, תומה וטהרה בספר ויקרא, לא נועדו אלא לשמירת המשכן. את זה אנחנו מוצאים כבר בפרק שלנו, בסיפור. ב', בספר במדבר מה אנחנו מוצאים? בקשר למשכן, שנמצא בלב המחנה, מה אנחנו מוצאים? והזר הקרב יומת. ואם מטשטשים את הגבולות, זאת סכנה. צריך לזכור, המשכן הוא מקום שכינת השם, ואין לזר רשות לפרוץ את הגבול בין העם לבין מחנה שכינה. גם זה נמצא פה בסיפור. כלומר, כל מה שאנחנו עתידים למצוא במשכן, אנחנו מוצאים כבר פה במעמד הר סיני. טהרה כתנאי להתגלות האלוהית, ושמירת הגבולות בין האלוהי לבין האנושי. כל זה, תראו, הסיפור הזה הוא, יש לו תכנים, זה לא מבוא לעשרת הדיברות. זה סיפור בעל ערך עצום, שאחר כך מתגלם בחיים של עם ישראל עם המשכן בליבו. ואז מופיעות פתאום עשרת הדיברות. ואתה שואל את עצמך, מה התפקיד של עשרת הדיברות? אני צריך כבר, אני, טוב, אנחנו נדבר על זה עוד, אבל אני, זה מסוג השיעורים שאתה מתחיל אותם, אבל אתה לא מסיים. קודם כל, גילוי של היום. אני, במעדורה כמה, אני אמרתי לכם שהסיפור מסתיים, היה לדעתי לא כמו קסוטו, שמסיים אותו במשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, אלא במילים אשר לא תגלה ערוותך עליו, סוף פרשת יתרו. כך חשבתי, וראיתי את ההקבלה בין אתם ראיתם לאתם ראיתם, מה שכבר עשינו. הקבלה בין פתיחת הסיפור לבין סיומו במילים אתם ראיתם. אבל אחר כך אמרתי, אם הנושא המרכזי של הסיפור זה הברית שהשם הולך לכרות בהר סיני עם עמו, אז הסיפור חסר. מה הוא חסר? את הברית עצמה. איפה מתוארת קריטת הברית? קריטת הברית מתוארת כידוע בסוף פרשת משפטים בפרק כ"ד. אכן, אכן, זה חלק מהסיפור. אני אחלק לכם דף עכשיו, ואני אבקש מכם להביא את הדף הזה גם בשיעור הבא, ועוד אבקש מכם לעיין בדף ולחפש, טוב, תכף נסתכל בדף ככה, הסתכלות, תעבירו לנשים ולאלה שלפני כן, ו... טוב. זה הסיפור, לדעתי, השלם, אולי, אני גם בזה לא בטוח. קודם כל, תגידו לי מה שם הסוג הספרותי שאנחנו מסתכלים עליו. סיפור מפוצל. לא פעם אחת, אלא כמה פעמים. קודם כל, המחצית הראשונה של הסיפור נמצאת בפרק י"ט כולו, פסוקים א' עד כ"ה. פרק י"ט הוא המחצית הראשונה של הסיפור, והוא תיאור ההתגלות של השם בהר סיני. ואז באים עשרת הדיברות, ואז הסיפור נמשך, ועל זה אין חולק שהסיפור נמשך, בפרק כ', וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר, זה חזרה לתיאור ההתגלות במחצית הראשונה. נכון? על איזה פסוקים אנחנו מדברים? איזה? איזה? י"ד. כן? ולא י"ד. איך? י"ט פסוק איזה? נכון, ט"ז. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר, ויהי קולות וברקים, וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. התיאור הזה מופיע מההיבט הסובייקטיבי האנושי בראש המחצית השנייה. שם, במחצית הראשונה, תואר האירוע בהיבט האובייקטיבי שלו. ובמחצית השנייה, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, קולות וברקים, מה שנאמר בפסוק ט"ז, ואת כל השופר, מה שנאמר בפסוק ט"ז, וכל שופר חזק מאוד, ואת הר השן, הר השן מופיע בפסוק הבא, לא, י"ח, והר סיני השן כולו. וירע עם וינו ויעמדו מרחוק. מה נוסף לפחד שלהם חוץ מהקולות והברקים והשופר והשן? נוסף להם עוד פחד. הם שמעו את כל האלוהים בעשרת הדיברות, או בחלק מעשרת הדיברות, שזה מוסיף על פחדם. ואז הם באים אל משה ואומרים, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. למה זה חלק מהסיפור? כי זה מסביר לנו מדוע את המצוות הבאות, שבאות עוד בגבול הסיפור, כבר העם לא ישמע. משה יקבל אותן לבד בערפל אשר שם האלוהים, כמו שנאמר בהמשך, משה מרגיע אותם ואומר להם אל תיראו, אבל באמת ויעמוד העם מרחוק מכאן ואילך, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים להמשיך לקבל את מצוות השם, והוא מקבל את המצוות האלה שעד סוף פרשת יתרו. ואז פסק זמן, זה לא פסק זמן באמת, כלומר משה מוסר לעם לא רק את המצוות האלה שמופיעות פה, אלא את כל פרשת משפטים, פרקים כ"א, כ"ב וכ"ג, שזה פרשה בפני עצמה, זה לא חלק מסיפור, אלא זה באמת פרשה הלכתית גדולה מאוד, ואז הסיפור נמשך. ואל משה אמר, עלה אל אדוני, אתה ואהרון, נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל אדוני, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ושוב, כמו שראינו בפרק י"ט, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי אדוני, ואת כל המשפטים, במילה ואת כל המשפטים רמוז כמובן מה? פרשת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ויען כל העם כל אחד ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר אדוני נעשה. מוכר לכם? מוכר או לא מוכר? כך הם אמרו כשהשם הציע להם את כריתת הברית במחצית הראשונה, בדיוק באותן מילים. אז מה ההבדל? עכשיו הם יודעים על מה הם אומרים. קודם הם הביאו נכונות עקרונית לשמוע את המצוות ולעשותן, אבל הם לא ידעו על מה מדובר. עכשיו הם שמעו את עשרת הדיברות, עכשיו הם שמעו את פרשת משפטים, ועכשיו המשקל של דבריהם הוא שונה לגמרי, כשהם אומרים כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. וכולי וכולי, אז זה סיפור מפוצל פעם ראשונה, כן? כי החלק הזה של הסיפור על קריטת הברית, תיאור קריטת הברית, בא אחרי הפסקה גדולה של מה? פרשת משפטים, כל הפרשה הלכתית, וגם הסיום, ואם משה בער 40 יום ו-40 לילה, זה עוד לא סוף הסיפור. הסיפור הוא שבסוף 40 יום ו-40 הלילה, אנחנו מדלגים עד פרק למד א', אחרי פרשות המשכן, תרומה תצווה וראש פרשת כי תישא, ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. זה בעצם הסיום. אז יש לנו פה סיפור בין שתי מחציות, דומות באורכן, אתם רואים שהמחצית השנייה יותר ארוכה, רואים, נכון? אפשר לראות את זה בעין רגילה. אבל לא הרבה, ההבדל הוא לא גדול בין שתי המחציות, כשביניהן נמצא כציר מרכזי, נמצאים עשרת הדיברות. זה המבנה של הסיפור. ולמה אני טוען שהמחצית השנייה, לא זאת שביתרו, אלא זאת שבמשפטים, פרק כ"ד, למה אני טוען שזה חלק אינטגרלי מהסיפור, ולא ניתן להפריד אותו? למה? מה? זה לא הצד השני, זה הצד הראשון. כי הצעת הברית במחצית הראשונה לא נתממשה עד קריטת הברית שמשה קראת במחצית השנייה. כלומר, אי אפשר לסיים את הסיפור בלי שמשה קוראת את הברית שעליה הודיע הקדוש ברוך הוא בהתחלה. ושמרתם את בריתי ואיתם לי סגולה מכל העמים וכו' וכו'. אז משה קוראת ברית בין השם לבין העם, וזה מה שמתואר במחצית השנייה. אז זה הסיפור השלם, פחות או יותר. יש לי איזו התלבטות, אבל אני לא אשתף אתכם בה. ומה שאני מבקש זה לסמן לעצמכם, או אפשר בדף, את כל ההקבלות הלשוניות והענייניות בין המחצית הראשונה לבין המחצית השנייה. אוקיי? יש הרבה. אנחנו כבר הצבענו על אחדות, אבל לא מצינו בזאת את כל ההקבלות. עכשיו, בשבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו נשלים את הדיון במחצית השנייה, נשאל למה במחצית השנייה יש עוד קובץ קטן של מצוות שנכנס לתוך הסיפור. הרי המצוות האלה שונות לחלוטין ממה? מהמצוות של פרשת משפטים. מה המכנה המשותף של המצוות שנמצאות כאן עוד בגוף הסיפור, ולמה הן ניתנות? וכמובן, נשאל את השאלה הגדולה, מה מעמדן של, מעמדם של עשרת הדיברות בתוך הסיפור השלם? כי על זה עוד לא ענינו.
זה משה עונה על זה בבית
חנה. במידה מסוימת. ערב טוב. תביאו את הדף איתכם.